לעילוי נשמתם של אותם תלמידי ישיבת מרכז הרב שנרצחו בליל יום שישי. השם ינקום דמם. אני אמרתי כבר האויב, נאמר ככה, אנחנו יודעים טוב טוב מי זה האויב. האויב, הוא מסמן לו מטרות. כמו שלומדים בצבא, מסמנים קודם את המטרות, אחר כך מתקיפים אותן. אז אותם ערבים חומסי ארצנו, שהם באים להתיש את כוחנו ולהחליש אותנו, במטרה לגרש אותנו מארץ ישראל, בכלל לחסל את עם ישראל, אז הם סימנו להם מטרות. מטרות כאלה ואחרות, פעם זה היה אוטובוסים, או שוק עומי אדם, או בתי קפה, או דם יהודי באשר הוא, זה לא משנה. כל דם יהודי היה קשר ביניהם. אם זה ילדים, נשים וטף, כמו שאנחנו חווינו את זה בשנים האחרונות, וחווים את זה גם היום, יום-יום במסדרות, באשקלון, מקומות אחרים. הם עלו עכשיו מדרגה מבחינה הזאת, או ירדו מדרגה, תקראו לזה איך שאתם עושים, שהם הבינו שהמלחמה בינינו ובינם היא לא רק מלחמה על כמה להרוג יותר יהודים, אלא הם בחרו להם את המטרה שכנראה הם למדו. הם פותחים ספרים, לומדים היסטוריה, רואים את כל מה שקורה כאן בעם ישראל, והם למדו שהישיבה המרכזית העולמית, ישיבת מרכז הרב, היא המנוע, הייתי אומר, המרכז שממנו יצא אותה רוח גדולה של התחדשות כאן בארץ ישראל, והרבה דברים, בין השאר גם בנושא יישוב ארץ ישראל. וסימנו את המקום הזה, ותקפו את המקום הזה. אני רוצה להסביר את הדבר הזה, שנבין את זה יותר, קשה, לפעמים רק אחרי מעשה אנחנו קולטים את גודל העניין, או גודל האסון, אפשר לומר ככה. הקומוניסטים ברוסיה, כשהם רצו לחסל את עם ישראל, את היהדות ואת עם ישראל, אותו דבר הנאצים, ימח שמם וזכרם בגרמניה, זה התחיל עם הדת. זה התחיל מזה שאמרו ליהודים, אסור ללמוד תורה, אסור להתפלל, לקחו את הרבנים, סגרו את הישיבות, זה היה ההתחלה. הם ידעו שמקור הכוח הרוחני של העם היהודי במשך כל ההיסטוריה זה לימוד התורה. וכך הם עשו באמת. זה היה בשואה ככה. זה היה כשהקומוניסטים תפסו את השלטון ברוסיה גם כן. באותה שיטה, באותה נקטו. מתוך כוונה להחליש את עם ישראל, את רוחו, ובסופו של דבר גם להרוג אותו, פשוט לרצוח אותו, כפי שעשו את זה בשואה, וכפי שעשו את זה גם יהודים רבים ברוסיה בעניין הזה. אבל קודם כל, במנוע, המנוע של עם ישראל מדורי דורות, מאז שאנחנו עם ועד היום, המנוע הרוחני של עם ישראל, הכוח המניע של עם ישראל, זה לימוד התורה. וממי הם למדו את הדבר הזה? הם למדו את זה מההיסטוריה. גם בית ראשון, גם בית שני. ידוע הדבר, את הגזירות שהרומאים הטילו עלינו כאן, שהם כבשו את הארץ, אז הם גזרו, לא רק שהחריבו את בית המקדש, שאמרו בית המקדש זה מרכז שמשפיע על כל העם הזה וכל העולם, החריבו אותו בית ראשון ובית שני, מתוך הבנת הערך של המרכזיות של המקום הזה, אלא הטילו גזרות על יהודים לא ללמוד תורה. כמו שאנחנו אומרים את זה בחנוכה, את הגזרות של גם היוונים וגם הרומאים. כל מי שרצה לפגוע בעם ישראל ולמד מה זה עם ישראל, מה הם הכוחות הפועלים בתוך עם ישראל, אז הוא הבין שלימוד התורה והקשר לתורה זהו הדבר שמחזק את האומה, מחיה אותה, והשתדל לפגוע דווקא בדברים האלה שהם היותר חזקים, היותר חיוניים בתוך עם ישראל. לי אין ספק בדבר הזה, שהפגיעה הזאת, בין שנדע מה בדיוק, איך תוכנן הדבר הזה, בין שלא נדע, אבל העובדה היא הקובעת. העובדה שהתקיפו, רצחו, הייתי אומר, בקודש הקודשים, בתוך ישיבה, לומדי תורה, ועוד נערים, מי שמכיר את הנערים, את המשפחות, באמת ילדים טהורים, נשמות מיוחדות. וכשדמם נשפך פשוטו כמשמעו על תורתם, על ספרי התורה ממש, המשמעות של הדבר הזה, אנחנו, האויב אומר, מטרה שלנו להשפיל אתכם, להוריד אתכם, לפגוע ברוח שלכם. יש כלל גדול בצבא, מי שהיה יודע, קורסינים לומדים את זה בכל מקום. אתה, כשאתה נלחם עם אויב, אתה צריך לדעת מהי המטרה שלו. ובהתאם לזה לנהל את המלחמה. אחרי שאתה מברר לעצמך מהי מטרת האויב, אז אתה יודע גם כיצד להגן או כיצד לפעול נגד אותו אויב ולבטל את מטרתו, שהוא לא יתחיל יצליח לקיים את המטרה שלו. אותו דבר גם לגבי הערבים. אנחנו צריכים, ואני אומר, אנחנו אומר כל עם ישראל, לא רק היושבים בבית המדרש, ולא רק כל עם ישראל כציבור, כעם, אלא ממשלת ישראל וצבא הגנה לישראל, הם צריכים לברר באמת מהי בעצם המטרה של הערבים במלחמות השונות שהם מלחמים נגדנו, שאחת הדברים שראינו זה בסוף שבוע, הרצח הזה, זה עניין אחד, זה לא דבר נפרד. המטרה שלהם היא פשוטה. היא לחבות את נרו של עם ישראל, את אורו של עם ישראל. המלחמה הזאת היא לובשת צורה ופושטת צורה, אבל המטרה היא אותה מטרה כל הזמן. פעם הם מתקיפים אותנו בחזיתית, פשוט מתנפלים עלינו ככבשה בין 70 זאבים, במלחמות מפעילים נגדנו צבאות כמו מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, וכל המלחמות שביניהם, כל המלחמות האלה מטרה אחת להם. המטרה היא כיבוי נרו של עם ישראל שמתחיל להאיר כאן בארץ ישראל. 2000 שנה עם ישראל היה בגלות. 2000 שנה האור הלאומי שלנו, האור שלנו כאומה, כממלכה, כמדינה, היה קווה. היינו בודדים, היינו עם אחד מפוזר, מפורד בין העמים. חזרנו לארץ ישראל, וכאן בארץ ישראל, אנחנו קמים לתחייה. העובדה שאנחנו כאן קמים לתחייה, היא לרועץ בעיני כל שונאי ישראל. שונאי ישראל, הכוונה היא, אותם הערבים שמתקיפים אותנו, אבל לא רק הערבים, יש לנו גם מעבר לזה, כל אותם אנטישמים, או כל אותם אלה שמתנכלים אלינו, וכל העולם כולו. אור ישראל לא נותן להם מנוח. הם כל הזמן מחפשים דרך כיצד לחבות את אורה של האומה הזאת. את העובדה שאנחנו כאן קמים לתחייה. זאת היא המטרה. המטרה היא לא מעכשיו כמו, המטרה היא מתחילה בעצם מראשית היתנו עם, וכשיצאנו ממצרים, המלחמה הראשונה שנלחמנו על קיומנו, זה הייתה מלחמה נגד המלאק, שהתנפל עלינו בגלל נשמתנו. עוד לא הגענו לארץ. לא היה להם התירוץ הזה שאנחנו נלחמים על אדמה או משהו כזה. למה המלאק התנפל עלינו? אנחנו עכשיו עומדים בסימן פרשת זכור, פורים, אמן הרשע, מזרעו של המלאק. למה התנפלו עלינו? מה עשינו? מה גרמנו למישהו עבד? יצאנו עם של עבדים, השתחררנו ממצרים, ויצאנו למדבר. התנפלו עלינו בגלל הנשמה הטובה שלנו. לעם ישראל יש נשמה מיוחדת. המלאק, המלאק עד לפני אלפי שנים, והמלאק היום, זה אותה סיבה הם מתנפלים עלינו, בדיוק אותה סיבה. לכן יש לנו גם מצווה מיוחדת. זכור את אשר עשה לך המלאק, ולא לשכוח. יש נטייה לשכוח ולא לרצות לזכור את מה שעשה לנו אז, אבל לזכור את זה לכל הדורות, זה לא הזכירה שהיסטורית שמה שהיה פעם. אותה מגמה, בדיוק של המלאק של אז, אותה מגמה היא קיימת גם היום. מה שאנחנו ראינו בסוף שבוע הזה, ורואים זה במשך, אפשר לומר, 100 שנה מאז שהתחלנו כאן לקום לתחייה בארץ ישראל, זה אותה מגמה ואותה רוח, לכבות את נשמתם של ישראל, את אורו של ישראל. זאת היא המגמה. כיצד נלחמים עם מגמה כזו? קודם כל לדעת שזאת היא המטרה. ולכן שום פשרה. על דבר כזה אין שום פשרה. בוודאי, בוודאי, כל איזושהי נתינה לערבים, שונאינו ואויבינו, שרוצים להשמידנו על חלקי ארץ ישראל, זה רק מחזק אותם. זה לא מחליש אותם. ורק נותן להם יותר תאבון, יותר רצון, לתקוף אותנו, ויותר יותר כוח להם לחשוב ולהאמין שהמטרה שלהם היא בגדר של השגה. בתורה, אני מוכרח לומר, ישנה שירת האזינו. שירת האזינו, כמו שאומר הרמב"ן, זה כל ההיסטוריה של עם ישראל, שמה מראשית העם ועד אחרית העם. ואני ברשותכם רוצה להקריא מה יהיה בסופו של דבר. בשירת האזינו כתוב הפסוקים האחרונים, ממש, מדובר על נקמה נוראה. ואני רוצה להזכיר, להקריא את הפסוקים. כתוב ככה, קודם כל, אלוקים נשבע, כי אשא אל שמיים ידי, ואמרתי, חי אנוכי לעולם. חי אנוכי לעולם, כמו שאני חי לעולם, תדעו לכם. מה שאני אומר כרגע, זה דבר שאני נשבע בו, וזה מה שיהיה. אם שנותי ברק חרבי, ותוחז במשפט ידי, אשיב נקם לצרי. ורשי והפרשנים אומרים, מי זה צרי? כל מי שהוא צר לעם ישראל, כל מי שהוא אויב לעם ישראל. ולמסנאי השלם, מי הוא מסנאיו של הקדוש ברוך הוא? אומר רשי, מי ששונא את ישראל, הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך עם ישראל. אשקיר חיצי מדם. אשקיר, רשי אומר, מלשון שיקור. שיקור, זאת אומרת, מרוב דם, דם הנקמה, שיהיה על דם היהודי שנשפך, אז כביכול החיצים יהיו שיקורים, מרוב דם שיהיה על אותם חיצים שיבואו לנקום באויבי ישראל. אשקיר חיצי מדם, וחרבי תאכל בשר, מדם חלל ושוויה, מראש פרעות אויב, אומר רשי, מה זה מראש פרעות אויב? כל אותם שונאי ישראל ששפכו את הדם היהודי, מי הראש? מי התחלה? מתחילת ההיסטוריה ועד היום, שום טיפת דם שנזלה מעם ישראל על ידי שונאי ישראל, על כל זה יבוא נקמה. זה לא נקמה של עכשיו, ולא רק נקמה של דם כמים שנשפך על ידי תלמידי מרכז הרב וישיבה לצעירים, זה דם של כל העם היהודי, מיליוני מיליוני יהודים, שנשפך על הדם הזה הקדוש ברוך הוא יקום. ככה אומרת התורה, שירת האזינו. הוא מסיים בפסוק, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ככה מסתיימת שירת האזינו, שהיא בעצם שירה שמבטאה את ההיסטוריה של עם ישראל. אז בסיום כל המהלך ההיסטוריה, ארנינו גויים עמו, כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ברשותכם אני אצטט כאן את רש"י, איך הוא מפרש את הפסוק הזה. רש"י אומר ככה, ארנינו גויים עמו. ארנינו מלשון לשבח. כל העולם ישבח את עם ישראל. ארנינו גויים עמו, לאותו הזמן ישבחו האומות את ישראל. ומה השבח של אומות העולם לעם ישראל? ראו מה שבחה של אומה זו, שדבקו בה הקדוש ברוך הוא בכל התלאות שעברו עליהם ולא עזבו. יודעים היו בטובו ובשבחו גם במצבים הכי קשים, העם היהודי לא הפסיק להאמין בריבונו של עולם, בטובו ובשבחו של הקדוש ברוך הוא. עברנו מה שעברנו, כולל השואה והגלות, והיום מה שאנחנו עוברים. אבל עם היהודי ממשיך להאמין. והגויים עומדים ורואים מה קורה כאן. כל כך הרבה סבל, כל כך הרבה איסורים, כל כך הרבה דמים. ועם ישראל ממשיך להאמין בריבונו של עולם, בפירושו של דבר שריבונו של עולם עושה את הכל לטובה, ברא את העולם לטובה. זה מעלה גדולה, האמונה נמדדת מתי? ברגעי משבר. ברגעים קשים, האם אתה ממשיך להאמין בבורא, או חס ושלום מרוב הסתר פנים, יש ייאוש, יש חולשה, זה בדיוק מה שהערבים רוצים. הם רוצים שנתייאש, שנחלש, שנרד במורל שלנו. אומר לעתיד לבוא, כל אומות העולם יכירו בעם ישראל כעם של מאמינים, שמאמינים בבורא גם במצבים היותר קשים. כי דם עבדיו יקום, אומר רש"י, שפיכות דמיהם כמשמעו, פשוטו כמשמעו. כל דם יהודי שנשפך, האלוקים ינקום על הדם הזה. ונקם ישיב לצריו לא רק על הדם, אלא גם על הגזל וגם על החמאס. אני לא יודע למה קוראים לאויבים שלנו, הם לא היחידים, חמאס. אבל אין מקרה. הערבים הם גנבים. הערבים הם חומסים את ארצנו. הארץ הזאת שייכת אך ורק לעם ישראל. כל מילה אחרת, כמו שהם מתבטאים, לצערנו רב גם התפתו מתוכנו אנשים, כאילו ארץ ישראל היא כבושה בידי ערבים, שקר וכזב. הארץ הזאת היא שייכת אך ורק לעם ישראל. וכל מי שנוגע בה או רוצה לקחת ממנה, הוא הגנב, הוא החומס, הוא הכובש. ואנחנו צריכים להסיר מהלשון שלנו, מהתודעה שלנו, מחשבה שלנו, את הפימפום הזה שמפמפמים לנו כל היום, כאילו אנחנו הכובשים. אנחנו משחררים, אנחנו לא כובשים. זאת היא האמת, הארץ הזאת שייכת לנו מדורי דורות, מאז שהקדוש ברוך הוא הבטיח את זה לעם ישראל, ובאנו לכאן בגלל ההבטחה האלוקית אחרי 2,000 שנה. אסור לנו לרגע אחת לעלות על דעתנו, על מחשבתנו שאנחנו כובשים. זכינו לשחרר את ארץ ישראל. והשחרור הזה של ארץ ישראל למען כל העולם כולו, צריך לדעת, להביא אור לעולם. אדרבה. אם הערבים חס ושלום שולטים כאן בחלק בארץ ישראל, חושך ורוע בעולם. אנחנו המשחררים האמיתיים של ארץ ישראל. זה מה שהוא אומר, הנקם יבוא לא רק על שפיכות הדמים, אלא גם על המחשבה הזאת, והדיבור הזה, והמעשים האלה של חמיסת ארץ ישראל על ידי ערבים. כעניין שנאמר, מצרים לשמה תהיה, ואדום למדבר שממה, מחמס בני יהודה, דהיינו ארץ ישראל. וכיפר אדמתו עמו, במה תבוא הכפרה לעמו, באדמתו, ויפייס אדמתו ועמו, הכוונה היא ארץ ישראל ועם ישראל, על כל הצרות שעברו עליהם, ושעשה להם האויב, וכיפר זה לשון ריצוי ופיוס, אומר רש"י, התפייס, כמו הכפרה פניו, וכיפר אדמתו, מהי אדמתו? עמו. עם ישראל וארץ ישראל זה עניין אחד. כשעמו מתנחמים, ארצו מתנחמת. וכן הוא אומר, רצית השם ארצך. במה רצית ארצך? שבת שיבית יעקב, שבות יעקב. וזה שאנחנו שווים כאן לארץ ישראל. ככה מסתיימת שירת האזינו. הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, בעוד בצעירותו, לפני כ-100 שנה, הוא התייחס לכל התהליך של תחיית עם ישראל במאמר שהוא כתב, שנקרא מאמר על הפרק. המאמר הזה על הפרק עוסק במצב המדיני של אז, או קורא לזה הפוליטיקה של אז, והוא גם מסביר איך צריך לחלקל את המדיניות או את הפוליטיקה של עם ישראל לעת כזאת שבאנו כאן לארץ ישראל. ואני חושב שהמאמר הזה על הפרק אומנם מאמר קצת ארוך, צריך ללמוד אותו כמובן, אבל אני רוצה לגעת בשתי נקודות מתוך המאמר הזה. קודם כל, במאמר הזה הוא מסביר הרב ציודה ש... יש להבדיל בין עסקן פוליטי ובין מדינאי. יש הבדל בין עסקן ובין מדינאי. הוא מסביר מה ההבדל בין עסקן ובין מדינאי. הוא אומר, עסקן זה אדם שמכבה שריפות. זאת אומרת, ישנה איזה בעיה כזאת או אחרת עם בעיה ביטחונית, כלכלית או משהו כזה, הוא משתדל להועיל, לעזור ולכבות שריפה כזאת או אחרת. אבל מדינאי, הוא אומר, זה אדם שיש לו ראייה אסטרטגית. הוא ראה למרחוק. הוא ראה מהי המטרה הכללית, וכיצד בהדרגה לחתור ולהגיע לאותה מטרה. זה הבדל בין עסקן ובין מדינאי. כבר אז, הרב ציודה אומר שלצערנו הרב, יש לנו עסקנים פוליטיים, אבל לא מדינאים. לא אנשים שרואים את הדברים למרחוק. והוא כאן מסביר מה צריכה להיות המטרה של כל תחיית עם ישראל בארצו, וכיצד להתייחס לערבים בהקשר לדבר הזה. הוא אומר, קודם כל, המטרה שלנו כאן, שבאנו לארץ ישראל, היא המטרה של אברהם אבינו. אברהם אבינו נאמר אליו, אהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. אב המון גויים. זו, העם היהודי הוא עם קוסמופוליטי במהותו, בעיקרו. אנחנו צריכים לחלקל את דרכנו כאן, הוא אומר את זה עוד, כותב את זה עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, בהתאם למטרת העל הזאת שעומדת לנגד עינינו. ולכן גם במאבקים השונים שאנחנו מנהלים נגד אויבינו, תמיד צריך לזכור את המטרת העל הזאת. אבל כשהוא מתייחס לטורריסטים, הוא מתבטא כאן, אותם טורריסטים, שכבר אז היו והתנפלו על יהודים ורצחו אותם. הוא אומר כאן, איתם, עם אותם טורריסטים, אין מה לדבר. ואין בכלל מה לדבר על ארץ ישראל. צריך להילחם איתם מלחמת חורמה, ממש, פשוטו כמשמעו, עם אותם טורריסטים. הדברים שהוא כותב אז, תקפים היום. בוודאי ובוודאי. מצד אחד, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עם שיש לו משימה עולמית, קוסמופוליטית. אבל מאידך, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו כאן כל הזמן מלחמה עם מי שרוצה לחבות את נרו של עם ישראל. זה מאמרו של הרב שיודה, שהוא זכה, ואני זכיתי גם, הוא זכה ללמד, להניג את ישיבת מרכז הרם, שממנה יצאו כל אותם כוחות היום, שהם באמת מביאים לעם ישראל את אור האמונה בזכותנו על כל ארץ ישראל, להביא את תורת ארץ ישראל לכל ארץ ישראל. אחרי מלחמת ששת הימים, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, פרסם שני מנשרים, נאמר ככה, שהם בעצם המנשרים האלה חשובים ביותר להבין על מה ולמה ואיך אנחנו נלחמים היום, ודם הבחורים שנשפך כאן במרכז הרב הוא דם שנשפך על המלחמה הזאת, על המאבק הזה, שהרב ציודה כאן הדגיש ופתח את עינינו. אני מוכרח לומר, באופן אישי, אני עוד זוכר את המנשרים האלה, זה נכתב ונדבק על לוחות המודעות בירושלים, ואנחנו גם, כולל התלמידים, ראינו את המודעות האלה, אבל לא הבנו בדיוק מה המשמעות, מה החשיבות של אותם שני מנשרים שתקף אני אקרא אותם, וכמה הם חשובים היום, בימים אלה במיוחד, ללמוד אותם, לשנן אותם, להבין אותם, וללכת לאורם. אני ברשותכם אצטט את שני המנשרים האלה. המנשר האחד, הכותרת שלו, לא תגורו. לא תגורו זה אל תפחדו. אל תפחדו. מה היה הפחד אז? כמו שהיום, גם אז, ארצות הברית ואירופה והעולם, הם לחצו עלינו לא להתיישב בארץ ישראל. אם הערבים נלחמים בנו, הרי אומות העולם לוחצות עלינו, ואתמול אני מוכרח לומר, הייתי באופרה, בעניין משפחתי, אמר לי אחד החברים שם באופרה, ביישוב אופרה, שהקפיאו כאן את הבנייה, ואין מקום להכניס אפילו משפחה אחת בתוך היישוב. וכל זה בגלל חולשתה של הממשלה שנכנעת לתכתיבים של האמריקאים והאירופאים למיניהם. הוא העלה רעיון, זה לא לכאן, אבל הרעיון אומר שכל בית יבנה לו עוד בית על ידו. אבל זה רק תכסיס. הרי זה בושה וחרפה שיהודי לא יכול להתיישב בארצו. זאת היא ארצנו. גם אז, י"ד באלול, תשכ"ז, זה ממש אחרי מלחמת ששת הימים, הכרוז הזה יצא, אז הרב ציודה בחוכמתו, איזו חכם הרואה את הנולד, ראה את הלחצים שלוחצים עלינו לא ליישב את ארץ ישראל. והוא כותב, א', ועל זה עיכוב תקומת קדושת נחלת השם לעם השם, עתידים לתת את הדין כל גדולי ישראל, ומהם יבקש השם אלבון הבית העלוב, מביא את זה בשם אורח חיים, ויקרא כפי כפי. שם אורח חיים אומר, לגבי עלייה לארץ ישראל והתייחסות לארץ ישראל, ממאות בשנים, אורח חיים עצמו עלה לארץ ישראל, והתיישב כאן. אבל הוא אומר, על זה שלא מעוררים את עם ישראל לעלות לארץ ישראל ולהתיישב בכל מקום ומקום בארץ ישראל, אומר, על זה עתידים לתת הדין כל גדולי ישראל שצריכים לעורר על העניין הזה. ובמקום שאין איש, שיהיה איש, אז הרב סיודה קם, אמר, אני קם עכשיו ומודיע, יש חובה על כל יהודי ויהודי לעלות לארץ, ויש חובה על כל יהודי ויהודי להתיישב בארץ ישראל, אבל בארץ ישראל, בכל מקום בארץ ישראל. זה א', ב', ח' ופשע, מסירת קרקעותינו לידי הגויים, אינו אלא חולשה של חיסרון דת אמונה ולא יותר. העובדה שראינו במו עינינו איך מוסרים לאויבינו חלקי ארץ ישראל, אומר זה תוצאה של חולשה דת אמונה ולא יותר. ונכון, אילו מנהיגינו היו יודעים מה זה ארץ ישראל, אז לא היו עושים את מה שהם עושים. יש חולשה בדעת ואמונה, מה העניינה של ארץ ישראל? וזה לא לטובתם של ישראל. מי שחושב שזה טובתם של ישראל, להקים מדינה לערבים כאן בארץ ישראל, זה לא לטובתם של ישראל, אלא לרעתם ולכישלונם חלילה. כמו לרדיפתם ולסכנתם, השם ישמרנו, ולחרפתם ולדרעונם של כל מי שחושב או פועל חס ושלום לתת חלקים מארץ ישראל לערבים. זה דברים שנכתבו בשנת תפשין כף זין, אני רוצה להזכיר. הדברים מאוד תקפים להיום. ג' אין שום צד היתר לאיסור תורה זה של מסירת קרקעותינו לגויים חס ושלום, לצמיתות ובהחלט. לפיכך החיוב על כל אדם מישראל ועל כל גדול תורה בישראל ועל כל איש צבא בישראל למנוע ולעכב את זה בכל אומץ ועוז, ומן השמיים יסייעונו. כבר אז הוא ראה בעיני רוחו את הקשיים. דלת. בעניין מצווה דרבים של כל ישראל, להגנת שלמות אחיזתנו בארץ חיינו, מורשת אבותינו, אין שום מקום בעניין להשתמט מזה. מפני השייכות לכך גם של אנשים שאינם ברורים ומוחזקים בכשרותם. אי אפשר להתחמק מהעניין של ללכת לצבא. הצבא בא להגן על מדינת ישראל. אפילו היו ברורים ומוחזקים שאינם כשרים, המנהיגים. אנחנו צריכים להיות שותפים להגנת מדינת ישראל. גם לפני הופעת הציונות, גם בתקופה הקודמת, תקופת חיבת ציון, שגדולי גאוני ישראל היו שייכים אליה, והיו שייכים אליה ופעילים בה גם הרבה לא קשרים בדעותיהם ואורחותיהם, ולא הסתייגו ממנה בשביל כך גם גאוני וצדיקי ישראל, ממצוות כלל ישראל של עלייה לארץ, מדובר כאן בראשית הציונות, שחברו אליה גם אנשים לא דתיים, מצוות תקומת עם ישראל ונחלתו, ואלה דברי קודשו של רבן ישראל, הנציב זכר צדיק לברכה, בספר שיבת ציון. אחרי שנתעורר הרעיון בקרב ישראל, מקצה העולם ועד קצהו, בכל מקום אשר אנחנו מפוזרים, וכל המון ככל שדי בדברו על ידי נביאיו, על כן עלינו להימשך אחר כל דבריו זה, ולבטוח בו יתברך שיגמור אחרינו, הסגולה של חברת יישוב ארץ ישראל, היא ההתאחדות של הרבה דעות שונות, למרכז אחד, אשר הוא תל תלפיות לכל פזורי עם השם, הן במקומות מפוזרים, הן בדעות ששונות בהליכות עולם של ישראל, וזכינו שזה העניין של יישוב הארץ, הוא הבריח התיכון המבריח את ישראל מקצה העולם ועד קצהו לדעת אחת. דהיינו, יש חובה על כל היהודים לעלות לארץ, להתיישב בארץ, להגן על הארץ, ללכת לצבא, להיות שותפים לכל המפעל של התחייה כאן בארץ ישראל. היי, לפיכך כל מה שיעשה בזה, בניגוד ובקלקול לשלמות תורת ישראל, ותוקף ביטחון ישראל, אם מצד שיבושי מדינאים, או מצד איסוסי תלמידי חכמים, הוא בטל ומבוטל מעיקר ולעולם, בכוחם של כל ישראל, מעתה ועד עולם, ואין לכל זה שום ערך משפטי וממשי, ויעבדי לא מהני. אם יעשו דבר כזה, זה לא יועיל. השם צבאות עמנו, משגב לנו אלוקי יעקב סלע. צבי יהודה הכהן קוק. כן, זה חתימה שלו. הדברים האלה צריכים להיות, היו נר לרגלי תלמידיו של הרב סיודה לאורך כל השנים האלה, וגם היום. הדבר השני, הקרוז השני שיצא, הוא נקרא למען דעת. למען דעת, ואני אצטט כאן אולי חלקים ממנו. א', כל הארץ הזאת היא שלנו, בהחלט, של כולנו, ואינה ניתנת להימסר ממנה לאחרים. ירושה היא לנו מאבותינו, כדבר השם אשר ממשלתו בכל דור ודור, לאברהם אבינו לזרחה הארץ הזאת. לפיכך, אחת ולתמיד הדברים ברורים ומוחלטים, כי אין כאן שום שטחים ערביים ואדמות ערביות, אלא אדמות ישראל, נחלות אבותינו הנצחיות, אשר אחרים באו ובנו עליהם, שלא ברשותנו ונוכחותנו, ואנחנו מעולם לא עזבנו ולא ניתקנו את נחלות אבותינו, תמיד תמיד המשכנו כל קשרי תודעתנו איתן, וכל תוקפה של מחאתנו הנמרצת, כלפי ההחזקה האכזריות והמלאכותיות שלהן בהן. כן מצווים אנחנו בשחררנו אותן, וכן לא נעזוב אותן ולא ננתק מהן. וכן ידועים הדברים גם במסורות הערביות שבעל פה, אני לא מכיר את זה, אבל הרב סיודה כנראה ידע את הדברים, על שיבתנו באחרית הימים אל ארצנו נחלת אבותינו, וגם בספר הקוראן שלהם. ומאושרים הדברים גם בדברי חבר הלאומים אשר בסיום מלחמת שנת התרן, מלחמת העולם הראשונה, וכן הייתה הודעתו של לויד ג'ורג' הנמצאים בידי, כי כל הארץ הזאת, לפי כל מלוא גבולותיה התנ"כיים, שייכת לשלטון עם ישראל. אני רוצה להזכיר שבאמת הסמל של אותה תנועה שנקראת חירות בשעתו, שהיא ביטאה את מה ש... הרב סיודה כאן אמר, זה היה שתי גדות לירדן, וזאת הייתה הארץ שקיבלנו באישור אומות העולם את שתי הגדות לירדן. אבל אחר כך הבריטים והערבים גזלו מאיתנו את החלקים האלה. אבל ישובו אלינו בעזרת השם.
יש הבדל בין לעלות לארץ ישראל לבין לעלות לארץ? שאנחנו חזרנו אחרי 2000 שנה
המטרה היא אותה מטרה. אברהם אבינו בא לארץ ישראל, כתוב לך לך אל הארץ אשר הרקע. אומר רש"י, למה לא כתוב ארץ כנען? אראה אליך ואשך לגוי גדול. גדול הכוונה היא בעל השפעה גדולה, גדול לא כמותית, גם כמותית, אבל הכוונה היא גדול בפונקציה, בתפקיד. אנחנו באנו בדיוק באותה מטרה, באנו כאן לארץ ישראל לגלות את השכינה, לגלות את השכינה, להיות גוי גדול שיהיה לברכה לכל אומות העולם. זה בדיוק אותה מטרה. אלא מה שבמאה השנים האחרונות, אלה שעסקו בתחיית עם ישראל, הם קבעו לעצמם מטרה משנית, נאמר ככה. הדור שיבוא אחרינו יגלה את המטרה העיקרית. המטרה המשנית הייתה מקלט לעם היהודי, איך אמר הרצל, לפתור את הבעיה של העם היהודי. ומה הייתה הבעיה של היהודי? רדיפות, פרעות, כל הדברים האלה. אבל האמת היא שזה היה רק משהו משני. נכון שזה היה הכוח המניע הראשי לתנועה הציונית, שחרתה על דגלה להקים בית לעם היהודי. אבל הבית הזה צריך להיות לו מטרה לבית הזה. לבית הזה צריכה להיות תכלית. והתכלית של הבית של העם היהודי זה אור לגויים, פשוטו כמשמעו. ואותה מדיניות, אותה תנועה, שהיא תנועה חשובה כשלעצמה, שהקימה את הבית הלאומי, היא הרוח שלה, אחרי שקם הבית, זה כמו שאדם בונה בית, אומר, מה הלאה? מה עכשיו? יש לי כבר בית. יש לנו, ברוך השם, מדינה לתפארת. הרבה מאוד בחינות, אני לא רוצה כרגע לפרט. אבל באמת היא לתפארת. אבל כל המפעל האדיר הזה, מה המטרה שלו? שנשב במנוחה ככה? אלא יש לנו מטרה הרבה יותר גדולה, אידיאלית. וזה הדור שלנו. הדור שלנו, והמלחמה היום, אני מוכרח לומר, ציטטתי זה באחד השורים הקודמים, שמישהו מהמדינאים כאן אמר שהוא מפחד שהמלחמה שלנו תהיה מלחמת דתות. מה זה אתה מפחד שתהיה מלחמת דתות? זאת היא מלחמת דתות. אלא שהאויב שלנו הוא בא בשם האסלאם. ואני מדבר כאן על כל הקשת, בלי יוצא מן הכלל. יש שאומרים לי יותר מתונים, פחות מתונים, יותר קיצוניים, פחות קיצוניים. אנחנו יודעים בוודאות, ולא רק אנחנו, כל העולם יודע מהי מטרת האסלאם. זאת היא מלחמת דתות. אנחנו כעם, אנחנו עדיין, מנהיגנו, אלה שמקבלים את ההחלטות וההנהגה, גם המדינית וגם הצבאית, צריכים לדעת שאנחנו גם כן נלחמים על נשמתנו. זה שהתקיפו במרכז הרב זה בגלל נשמתנו. זה לא במקרה הדבר הזה. אנחנו צריכים להתעורר ולהבין שהעניין הוא על הנשמה, על הופעת הנשמה של העם היהודי כאן בארץ ישראל. אז אתה שואל אותי אם זה אותו דבר, זה אותו דבר. כן, בבקשה.
אבל הרב, יש תופעה שהרב קוק לא ידע, וזו תופעה חדשה, שעמלק שולט עלינו על ידי מושחתים, והוא שופר עליהם מיליוני דולרים בפרסומת כדי שיגיעו לשלטון, הם לוקחים כל הממסדים, והראש שולט על הגוף של עם ישראל. אז אם אנחנו שופכים עליהם אהבת חינם, אנחנו שופכים גם
שנאת
חינם על
העם
ישראל.
זה לא עניין של אהבת חינם. קודם כל, אתה מרשה לי לתקן אותך? אתה מרשה לי לתקן אותך? אני יכול לתקן. אתה צודק מבחינה זאת שהסונים שלנו, האויבים שלנו, הם הצליחו, לצערנו הרב, לחדור פנימה לתוך החברה הישראלית. אבל לא שהחברה הישראלית היא המלאק חס ושלום, אלא אנשים מרוב חולשתם, כמו שהרב ציודה קראנו כאן, מרוב חוסר ידע, מחוסר הבנה, מחוסר אמונה, כן, הם לא מודעים לגודל הסכנה של אותן השפעות זרות שחודרות אלינו בתוך עם ישראל. רק רגע, אני רוצה רק להסביר את הדבר. לכן אותם מנהיגים ואותו ציבור שהוא מושפע מהתעמולה ומהחדירה, אם זה של המוסלמים או הערבים בצורה כזאת או אחרת, ואם זה של האירופאים או הנוצרים או האמריקאים בצורה כזאת או אחרת, אנחנו צריכים לעזור להם, לאותם אנשים, לקרב אותם לשורשים, לקרב אותם ליהדות. הרי הם לא למדו בישיבה, לא במכון מאיר ולא בישיבה אחרת. הידיעה שלהם, מה זה עם ישראל? מה תפקידו של עם ישראל? מה זה ארץ ישראל? מה ענייננו? מניין לדעת הדבר הזה? שם יש חלל ריק. יש שם רציות גדולה, בורות גדולה. לכן הדרך לחזק את עם ישראל זה לא לבוא ולסמן אתה אויב שלי כמו האויב ההוא חס ושלום. בשום פנים ואופן לא. אנחנו צריכים לקרב את האנשים, לרומם את האנשים. לצקת להם, זה מזכיר לי סיפור שסיפרתי פעם, כאן, היה כאן בחוץ שכחד מראשי תנועה, אני לא רוצה לציין כרגע את שמה, אבל ראשי הצד השמאלי של המפה הפוליטית. הוא היה בעל תעמולה גדולה, והיה והוא רצה ללמוד יהדות. הוא אומר, זה לא מנע ממני ללמוד יהדות. אז בא לכאן ללמוד יהדות. ביום הראשון ששוחחתי איתו, אז הוא אמר לי, הציג את עצמו שהוא מראשי אותה תנועה שנגד ארץ ישראל, נגד יישוב הארץ וכל הדברים האלה. הוא אמר לי, תשמע, אם אתה תדבר איתי על נושאים, הנושאים האלה, אני מודיע לך שאני עכשיו קם והולך מכאן. אמרתי לו, תראה, אתה צודק, אתה באת ללמוד יהדות. אם תשב ותלמד יהדות. אני מבטיח לך שאנחנו לומדים יהדות נטו. לומדים תנ"ך, לומדים חז"ל, לומדים את כל מה שצריך ללמוד ביהדות. והבחור שכזה גילה עולם שהוא לא הכיר אותו. הוא בא מקיבוץ, אני לא רוצה לציין איזשהו קיבוץ הוא היה, והוא לא הכיר אותו, הוא באמת לא הכיר אותו. גם אני, לפני שבאתי לעולם של תורה, בשבילי ארץ ישראל זה היה החברה להגנת הטבע. ותו לא, רק ערכי טבע. אני אוהב את הארץ הזאת, גם מצד זה וגם מצדים אחרים. ואותו בחור שהוא בא לכאן כל כך רחוק, אחרי שהוא למד להכיר את השורשים היהודיים שלו, היום הוא יושב ברמת הגולן עם משפחתו, כמשפחה, והיום לא רק שהוא מבין מה זה ארץ ישראל ומה זה עם ישראל, אלא היום הוא מורה, עוסק בחינוך והוא מלמד את הדברים האלה. את מי? את אותם אלה שהם רחוקים. מהדברים. לכן התיקון, אמנם זה תיקון שלא ברגע אחד, זה תיקון של דור, זה תיקון ארוך, אבל התיקון האמיתי למצב, לחזק את רוח האומה, זה להביא את עם ישראל לאותן מקורות, לאותן מעיינות, ולאותם שורשים, שכל הדורות שתו מהם. בשביל יהודי, אפילו כשהיינו בגלות, כשלא הייתה לנו מדינה, ולא היינו בארץ ישראל, יהודי פשוט, הוא ידע מה זה ארץ ישראל. בשנה הבאה בירושלים הבנויה זה היה על פיו של כל יהודי גם שישב בחשקת הגלות. וכאן אנחנו צריכים תיקון. לכן, על מנת, עוד דבר אני רוצה לומר לך, מכובדי, בעניין הזה. מטרת האויב ברצח הנורא הזה שהיה במרכז הרב זה להחליש אותנו. זאת היא המטרה שלו. הוא לא ינצח אותנו פיזית על ידי הדבר הזה. אבל כל מעשה טרור, בפרט מעשה טרור כזה, בלב ליבה של התורה, זה להוריד את המורל, לגרום לייאוש לאנשים, להרגיש לא בטוח לאנשים, שלא ירגישו בטוח. אז אנחנו יושבים כאן בבית המדרש, יש לנו את השורשים, את האמונה, את ההמשך, ונמשיך ברוח של הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. לא נרפא, אני הקראתי בכוונה את הדברים של רב ציודה, כי בעצם זה מה שהוא רצה. שלא ירפא ידינו כאו זה למרות כל מה שהיה בישיבה שהוא הניג אותה, בתוך הישיבה. אבל צריך לדעת שבמעגלים היותר רחוקים מהישיבה, באותם רבבות עמך בית ישראל שיושבים, הם לא לומדים ולא מכירים ולא יודעים, הרצח הזה הוא מחליש אותם, הוא גורם להם לירידת מורל. ואולי לאחדים אין גם לזה ייאוש, שאין פתרון ואין מה לעשות, כמו שאנחנו לפעמים שומעים את הדברים האלה כאן ואחרת. וצריך לקראת הערבים וצריך לוותר עליהם. לכן אנחנו צריכים להתחזק. ואין לך חיזוק יותר גדול בעם ישראל מאחדות. האחדות היא מחזקת. אבל האחדות הזאת באה לידי השורשים, זה כמו עץ. בעץ, בשורש, בגזע, הענפים מתאחדים. לכן הדרך היא לא לבוא ולהשמיץ או להגיד אתם כאלה וכאלה וכאלה. אנחנו צריכים את החלשים לחזק, לעודד אותם, לקרב אותם. בצורה כזאת נוכל לעמוד נגד האויב שלנו, אתה מבין? וזה שהם פועלים נגדנו מצד זה או מצד זה, האויבים שלנו, כן? צריך להילחם בהם. צריך להילחם בהם אם זה מלחמה צבאית או תעמולה, או לגלות את אותם גורמים שאתה מדבר עליהם שהם חודרים לתוכנו מבחוץ ומנסים להחליש אותנו, לאתר אותם, להילחם אותם, גם מבית כמו שצריך להילחם. אם אתה מתכוון לאירופאים שמכניסים כאן ותומכים בשמאל או דברים כאלה.
לא רק בשמאל, גם בגיבורים לאומיים ראינו את שרון שקיבל כספים ועכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לו מכה על הראש והוא מתי בין מוות לחיים יותר וסימן שהקדוש ברוך הוא כועס על אנשים כאלה ואם אנחנו אוהבים אותו אנחנו עושים ההפך מהקדוש ברוך הוא רוצה
זה לא עניין של אוהבים או לא אוהבים
זה לא עניין של שוכחים כי השוכן מעבר אפילו אין יש חכמים
אתה צודק, אבל אתה צודק. אתה צודק, רק סליחה רגע, אתה צודק. אנחנו חיים בעולם של תיקונים. אנחנו צריכים לתקן. אתה צודק, כל מה שאתה אומר אתה צודק. יש דין ויש דיין בעולם. זה כל דבר. אנחנו לא יודעים בדיוק את החשבונות של הקדוש ברוך הוא. לא יודעים. אתה יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד אחר, אני לא רוצה להיכנס לזה. אנחנו לא יודעים את החשבונות. אנחנו מצווים בעולם הזה, המורכב כל כך והקשה כל כך, לתקן. מהו התיקון? מה שראינו עכשיו. התיקון הוא לחזק את הרוח של עם ישראל. לחבר את עם ישראל לאותה אמונה, לאותם שורשים, לאותה תורה שממנה העם היהודי ינק מדורי דורות, ואת אותה דבר, האויבים שלנו רוצים לקעקע. יש חולשה מבית, בוודאי. זה כמו במשפחה, אנחנו משפחה אחת. כי אני רואה ילד שהוא חלש, אני אזרוק אותו מהבית. אדרבה, אני צריך לחבק אותו. אני צריך לקרב אותו.
זה לא מה שעשה
פנחס. אנחנו לא פנחס. גם לפנחס יש הערה בעניין הזה. להיות קנאי זה דבר שלא כל אחד יכול. רק פנחס יכול. אבל אתה עוד לא פנחס וגם אני לא פנחס. למרות שאני כהן.
אנחנו שכנים.
לכן אנחנו משפחה אחת. אנחנו עם אחד. המצב הוא קשה. במשפחה יש בעיות, כמו בכל משפחה. הדרך שהתורה מחנכת אותנו, ללמד אותנו, זה להתחזק, זה לא להיחלש. לא ליצור עוד מריבה ועוד פילוג ועוד חיץ בתוך החברה הישראלית, שהתוצר תהיה בדיוק מה שהערבים רוצים. החלשת עם ישראל. לכן הדרך היא, מעשה הנורא הזה שנעשה, יש נקמה, ראינו את הנקמה. הקדוש ברוך הוא יקום בכל מי שנגע ביהודי, בכל טיפת דם יהודי. אבל הדרך כרגע היא לא ליפול, לשרת את מטרות האויב. ומטרת האויב היא להחליש את רוחנו. ואני מודיע כאן, גם לאנשי מרכז הרב, תלמידי מרכז הרב, רבני מרכז הרב, ישועי הסירים, חזקו ואמצו. אתם תמשיכו. אין לי ספק בזה, אני מכיר את האנשים. הם, כאו זה אמונתם במאבקם על הנחלת תורת ארץ ישראל לעם ישראל ויישוב כל ארץ ישראל, כאו זה לא תיפגם. וברכתי שהתורה הזאת והרוח הזאת תהיה נחלת כל האומה כולה. ואז אויבינו יחלשו, ואז גם הם אנחנו נצח אותם. במידה ואנחנו נהיה חזקים ברוחנו, ונכיר במה שהרב ציודה אמר זה בצורה בוטה. ארץ ישראל שייכת אך ורק לעם ישראל. ואני רוצה לומר יותר מהדבר הזה. באותו רגע שהערבים שומעים או חושבים לרגע שתהיה להם כאן דריסת רגל, הם מרימים ראש. אבל באותו רגע שהם יבינו אחת לתמיד שארץ ישראל שייכת לעם ישראל ותו לא, הם גם ירפו מאיתנו. הם יכולים להבין זה בשתי דרכים. בדרך הכוח. והיא דרך שהם מבינים אותה טוב מאוד. והדרך השנייה, שאנחנו נהיה נחרצים באמונתנו ובדרכנו, מבית, מתוכנו, נדבר בכל אחד, כל עם ישראל, שארץ ישראל שייכת רק לנו, במילא גם רוחם תרפה. ואנחנו באמת מאחלים, מברכים, קודם כל שבאמת נתחזק ונקה באויבינו מכה חזקה מאוד, לא רק להרתיע אותם מלהתקיף אותנו, אלא לייאש אותם מהמחשבה הזאת שהם יכולים כאן לגזול את ארצנו. ואנחנו צריכים להתחזק באמונתנו, מתוך כך נזכה לגאולה שלמה ונחמה שלמה במהרה בימינו, אמן.
אמן.